אנחנו נתחיל בעזרת השם בפרשת וירא. וירא אליו השם באדוני ממרי, והוא יושב פתח האוהל, האוהל כחום היום. טוב, ובא הקדוש ברוך הוא לבקר את החולה, וכאומר רש"י, וירא אליו לבקר את החולה. ראיתי באמת דיוק מה זה לבקר את החולה, וזה לא רק לאברהם אבינו בעצמו, לבקר אותו. לבקר את החולה זה בא ללמד לדורות. הרי מאיפה אנחנו יודעים את מצוות ביקור חולים? כתוב לדור כעבו, ידבק במידותיו, כן? מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא גומל חסדים? אף אתה גומל חסדים. המצווה של חסד נלמדת מלהיות כמו הקדוש ברוך הוא. ומצאנו שהקדוש ברוך הוא מנחם אבלים, שהוא בא מדבר ליצחק אחרי פטירת אברהם, ולנחם אותו, אז בזה אנחנו לומדים את מצוות ניחום אבלים. מזה שהקדוש ברוך הוא מגיע לבקר את אברהם כשהוא חולה, אנחנו לומדים מצוות ביקור חולים. וירא אליו לבקר את החולה. לא רק את החולה הזה. ללמד את המצווה של ביקור חולים לתמיד. זה יהיה כך ראיתי היום הפרשים ברש"י. ואלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. ובזמן הזה הוא יושב פתח האוהל כחום היום. למה? בגלל שהוא היה באותו זמן לקבל, לחפש אורחים. נכון? רש"י מסביר. פתח האוהל לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו. ומה זה לראות אם יש עובר ושב? אם יש בן אדם שעובר בזה, להכניס אותו לביתה. אז ראיתי באמת מפורשים שבדרך כלל היה פתח עם ארבעה פתחים, ומי שרוצה לאכול יודע שפה אפשר להיכנס ולאכול. כנראה שגם היה שילוט. אז מה זה העובר ושב? אז אומר רבי אברהם יעקב מסדיקורה, הבן של הצדיק מירושין, אדמור הזקן מסדיקורה, כמו שהוא מכונה, מסביר שיש לפעמים, אתה יודע, בן אדם שהוא עובר ושב, הולך פעם אחת, אז הוא חוזר פעם שנייה, הוא מתבייש בעצמו להיכנס, הוא מחכה שיראו אותו עובר, ואז כאילו להיכנס בדרך הקו, כאילו לא שבשביל זה הוא בא לפה. אז לכן אברהם יושב פתח האוהל לראות אם יש עובר ושב, כאילו הוא עובר פעם אחת ואז הוא שב פעם שנייה, אותו אחד עובר ושב. טוב, בדרך, הפשוט בראתי זה להיות עובר ושב, אם יש עובר לצד אחד, או שב לכיוון שני. אבל לא אומר, העובר ושב זה אותו אחד. יחליסו אותו, ויחליסו את הביתו. דרך אגב, האחיין שלו, של רבי אברהם יעקב, היה רבי יצחק מבהוש. רבי יצחק מבהוש היה אחד מהאדמו"רים ברומניה, והוא, גם פדיגורה ברומניה, נכון? אבל הוא היה גם, אני מדבר בתקופה יותר מאוחרת, זמן מלחמת, תקופת מלחמת העולם השנייה, הוא היה שם, יצר מיימת, משהו כזה, אני לא זוכר כאילו, קיצור, אחד הערים שם, הוא היה לו בית, והוא מחריף, המון 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 אורחים. כל אדם, אני מסכן, רעב, היה בא אליו, והיה נותן לו לאכול. פעם אחת, הגיע אליו בן אדם, אחר כך הוא עלה, הוא היה רב, הוא היה אדמו"ר בתל אביב, סוף ימיו הוא עבר לבני ברק, נפטר כבר לפני 21 שנה, משהו כזה, 2 שנה. העיקר זכיתי להכיר אותו, היה לנו כמה, סבא שלי היה קצת חסיד שלו, אז היה הולך אליו לכל מיני ברכות, לא היה לו הרבה חסידים. היהודי, אני זוכר אותו ככה, זקן זקן עם פנים מהירות כאלה, ככה, היה מחסנים כמו של תינוק היה לו. למרות שהוא היה כבר זקן מופלג, הוא היה ממש ילד. האדם מאוד קדוש, מאוד מעניין, למרות שהוא לא אהב חסידים, היה יושב בטיש, פעם כולם באו לראות, הוא הגיע לארצות הברית. באו לראות, האדמו"ר מפרו, שהיה מפרו. והיה זה, אז הוא לקח מעיינה של תורה והתחיל להקריא מבפנים בתור דברי תורה. אז צריך להגיד דברי תורה, הרבה, הפטיש, צריך להגיד תוירה. אז הוא לקח מעיינה של תורה את הספר עם האמרות הקצרות, התחיל להקריא מבפנים, חצת אחרי קטע, שכולם ברחו. לא, זה אתמור, זה לא יודע להגיד תוירה מעצמו, צריך להקריא מבפנים, אבל הוא יכל להגיד סוג כזה של לא, הוא היה הפך, לקרב יהודים מסכנים זה כן, לקרב, לצאת, להכניס, וכל השנים שלו בתל אביב, מי לא, מי הוא לא יסתובב שם. היה אבל ככה, מה שנקרא רביסטה זה, כן, זה הוא האדמור, וכולם באים, ומחפשים אותו את זה אולי. אבל היה לנו גם הרבה מופתים, הרבה זה, היה צדיק גדול. בכל אופן, מעשה שהיה ככה היה, זה היה בחוץ לארץ, הגיע לפעם אחד, שהוא עשיר גדול, לבוש כמו עשיר, והוא עשיר גדול, והבעיה היא שהילדים גונבים לו מהתיבת דואר את המכתבים. אז הוא רוצה לשלוח לתיבת דואר של הרב, של האדמור, של רבי יצחק, ואז לא ידחו לו את זה. רבי יצחק מברוש אמר, בשמחה, אין בעיה. מאז כל יום הוא היה מגיע לראות אם יש דואר. יום אחד, אז הרבנית אומרת לאדמו"ר, היא אומרת, זה מאוד מוזר, הוא מגיע כל יום. ולא, אין לו מדי הרבה דואר, כאילו שיבוא כל יום. מה, כל יום הוא מגיע. אז הוא אומר, כנראה, הוא מגיע, הוא אוכל, מציעה לו אוכל, כמובן, בן אדם מגיע, מציעה לו אוכל, אמר, כן, הוא אוכל, כן. כנראה שהוא פשוט רעב. הוא זוכר לכולם שהוא אדם עשיר, והוא גביר. ולא, הוא ממש פשוט רעב, אז לא מתאים לו לאכול פה לאכול כמו איזה מסכן, אז הוא מגיע בשביל לבדוק את הדואר, מהיום, כל פעם שהוא מגיע, תגיד לו שהדואר עוד לא הגיע, בינתיים שישב ויחכה כמה דקות. ואז כשהוא מתיישב, תגישי לו אוכל, ואז הוא רק מחכה לדבר, וככה יהיה הזדמנות שלו לאכול. טוב, זה נקרא לעשות חסד, בלי לתת לה לצרח את התחושה שהוא מצרח והוא מסכן, ועכשיו עוברים. נכון, לא תמיד זה אפשרי, אבל במקרה הוא, כן, לראות אם יש עובר ושב, יש אנשים שצריכים לקבל, אבל לא מתאים להם, לא ראו להם. אז הם מחפשים ככה, הם טובים מסביב, ואתה צריך לקרוא להם פנימה, אבל להזמין אותם. אבל זה באמת ההנהגה של אברהם, אבינו, הוציא הקדוש ברוך הוא מן הרתיקה, שלא להצריכו באורחים, ולפי שראה הוא, מצטער. שלא היו אורחים באים, הביא המלאכים עליו בדמות אנשים. מה יש להצטער? מה זה חסד? אם יש נצרח, נותנים לו. אם אין נצרח, אז לא. עוד יותר טוב. מה יש לפה להצטער? אבל לפי שהיה אברהם מצטער, ראה הוא מצטער שלא היו אורחים באים. נכון. ובכל זאת הוא מצטער שאין אורחים. ראיתי באמת מישהו שמסביר הרב פלוך בפנימי דעת מראשי ישיבת תל בליטה מסביר שיש שתי שיטות למה עושים חסד. יש לעשות חסד בשביל תקנת החברה, זאת אומרת אם אתה לא תיתן למסכנים לאכול הם יקומו יום אחד ויעשו הפיכה, יעשו בלגן, יעלה לחברה יקר מדי. בוא נגיד גם כלכלות, שגישות כלכליות מסוימות, יש מקום לעזרה סוציאלית, יש מקום לחסד, לא, לא בשביל הרחמנות על המסכנים, כמו בשביל האיזונים החברתיים. יש. הרומאים ברומא? פעמיים בשנה, הטריבונים והאימפרטור היו מחלקים לחם חינם בשביל להרגיע את הקהל, שלא יסוללו. יפה, ימי לחם. זה חסד? לחם ושעשועים. זה אור. זה מגיע לא ממקום של חסד, אלא ממקום של לשמר את המערך החברתי הקיים, שלא יהיה התקוממויות, שלא יהיה זה. שם זה הולך כאילו, מנסים כאילו, איך זה הולך לסיפורים הסוס? עשו לה סוס לאכול פחות ופחות ופחות ופחות, עד שסוף כל הזמן הצליחו להרגיע אותו שלא יאכל בכלל, ובדיוק עזור להם. בדיוק שעסוק כל זאת צריך להרגיל אותו שלא נגנל מאוכל. ככה זה, לא, אותו דבר גם מנסים כל הזמן לשחק. אין ברירה, חייבים לצאת, להשתיק אותם, כן? כל החדוריות וכל המסכנים והמסכנות לא יהיה להם מה לאכול. יום אחד יקומו, הם יתעוררו, מצוקה מובילה את הבן אדם לדברים קשים מאוד, דברים חמורים מאוד. ואז הפנאה תהיה גדולה שדברים אפשר לעצור. אז טוב, נו, זה פעם מפעם לפעם. אז משחקים איתם, לא מרגילים אותם. מעלים, מורידים, קצאות, מאחרים, מקדימים. זה יהיה משהו, עניין לענות פה. אבל זה הכל שרוצים בשביל החברה. אז אברהם, אבל אם אינם נהיים, אין מסכנים, טוב מאוד. אז אברהם אבינו זה לא היה ככה. אז אברהם אבינו זה היה חלק מהעבודה העצמית שלו. השלמות שלו בנויה על הענקה, על מפינה לאחרים. ולכן הוא מחפש לתת. הוא לא מוכן לתת. הוא מחפש לתת, הוא רוצה לתת, עד כדי כך שכשאין לו אפשרות לתת, הוא מצטער. עכשיו, זה היה נתינה בשני המובנים, גם נתינה פיזית, חסד, לתת לאנשים אוכל, באמצע המדבר כתוב שזה היה. מדרש כתוב שזה היה באמצע המדבר. יש לנו מדרש מאוד מעניין, המדרש אומר שכשאדם היה מגיע, היה באמצע המדבר, אז אברהם אבינו היה נותן לו לאכול. אחרי האוכל, אז האנשים היו, אברהם אבינו אומר, תברך. למי שברך, אם האדם היה מוכן לברך, טוב מאוד. מרדן לא מוכן לברך. אברהם אבינו היה אומר, טוב מאוד, אז אני אגיש חשבונית. מה החשבונית? הוא אומר שזה היה חשבונית מאוד יקרה.
היה אומר,
רגע, כמה עולה לחם? 2,000 שקל. כוס מים, 50 שקל. ומה, מה זה המחירים האלה? רגע, אדוני, אתה באמצע המדבר. באמצע המדבר, זה היה מחיר. ואז במדבר לא טוב, אני אברך. כתוב במדרש, מאוד מעניין, כאילו, מה היה לו מלהכיר? מכריח בן אדם לברך, כאילו, מה זה ברכה? מה זה דבר שמגיע מהלב של הבן אדם? הוא מרגיש שהוא מודה. אבל מה אתה יכול להכריח בן אדם? או שתיתן לי את הכסף או שאתה מברך? טוב, טוב, אני אברך. מה אתה רוצה שאני אגיד? אני רואה שהיה לו גם עניין לנפץ האלילות. זאת אומרת, אדם שמאמין באליל, בטוח שאם הוא יברך למישהו אחר, אז אני יודע אליל יתנקם בו. אה, טוב, הנה, כבר עשה מישהו אחר. לא קרה כלום? טוב, טיפה רבה שאתה רואה פרוצה כבר שמרח מרחה. יכול להיות שזה היה העניין שלו, כי זה מאוד לא ברור, מה העניין? כן? זאת אומרת שאתה פה, אתה מברך. כן. זאת אומרת, אתה מברך אם לא, נכון. לא, כנראה שהעניין היה ש... מתוך שלא נשמע איפה נשמע, כן. למרות שזה... זה לא ממש שלא נשמע, זה פשוט חסר משמעות. יכול להיות שהעניין שלו היה דווקא בגלל... תחשור על זה, עובד אלילים, זה לא כמו אדם שלא מאמין. לא מאמין, אנחנו לא להגיד מילים שאין מהם משמעות. אדם שמאמין במשהו אחר, יש לה את הפחד הזה, כמו שהילדים הטיפשים חושבים שכשהוא ילחוץ על המתק בשבת, יתפוצץ, כן? או משהו כזה, וכשהוא עושה את זה, וואו, הנה, זה לא קרה, אז כנראה שחילול שבת לא כזה חמור. זו פגישה לא נכונה, כן? אבל קורה. אתה שומע לפעמים אנשים מדברים בסגנון הזה. זה אותו דבר, אם האליליות זה ודאי קיים. גם זה ודאי קיים, הסוג של החדה שהאליל יכעס. האליליות זה לעמוד בגלל
שחור.
הפון הזה יתגע פה, פה אחת יתגע לך. מעין כדי יכול להיות שמישהי יתעקש. לא יודע, אני לא יודע. תלוי, איזה תקופה ואיזה סוג, נכון. אבל זה בעצם התפקיד של אברהם אבינו. הוא רוצה להיטיב, הוא רוצה לעשות טוב, רוצה לעשות חסד. למעשה זה ההשלמה של המדרש. אגב, המדרש הזה, זה אומר שבמדבר, שלמו יותר, הוא מעניין שהיה עם רב מרדכי רימר. רב מרדכי רימר זצ"ל, הוא היה מגיד שיעור נראה לי, רב בישיבת שיבים בירושלים, והיה מחותן של הרב אלישיב. הבן שלו, רבי בנימין רימר, רבי בנימין הוא חתן של הרב אלישיב. חתן הצעיר של הרב אלישיב. קיצור, הוא היה בשעתו במחנות, אירופה, במלחמת העולם השנייה. ויום אחד הוא שכב שם בדרגש, הוא היה במצב של אפיסת כוחות מוחלטת, ומרעב על סף מוות, ואז הוא רואה בן אדם יוצא, עם ארבעה כקרות לחם. ארבע כקרות לחם יש לבן אדם אחד. הוא לא יכל כאילו להתעתק, אז הוא קם, כאילו, שם רגל לבן אדם או משהו, הבן אדם נפל, התפזרו לו הכקרות, פטף אחת, ופלח. אכל אותה. טוב, עברו שנים, הוא ניצל, ברוך השם, עלה לארץ, עברו שנים, וליבו נקפו. כאילו, הוא אומר, גנבתי מבן אדם, פיקוח נפש, זאת אומרת, כמו שזה היה לי פיקוח נפש, יכול להיות שגם לא זה היה פיקוח נפש. וגנבתי מבן אדם כיכר לחם. אז הוא הלך לשאול, למעשה יש פה שלוש שאלה. שאלה אחת, האם זה פיקוח נפש של אותו אדם, של נגנב? האם הוא מותר לו לעשות את זה? כן. האם היה מותר לו לעשות את זה? שאלה שנייה, האם הוא צריך לשלם? אם כן, למי? גנבה, אתה לשלם, אז לא משלם. ושאלה שלישית, כמה לשלם? אז את השתי השאלות הראשונות הוא שאל את הרב אליאש. הוא היה מחותן של הרב אליאש, הוא נכנס אליו, הוא שאל אותו, שאל אותו סיפור, הוא שאל אותו, האם היה מותר לו לעשות את זה, הרב אליאש אמר לו שכן. הוא אומר, כי אותו אדם, אם היה לו ארבע פיקוח לחם, אז זה לא פיקוח נפש, אם יהיה לו רק שלוש. אז הוא אמר, לכן ארבע, היה מותר לך לקחת ממנו אחד. למה? אז השאלה אם בעצם מותר לאדם להציל את עצמו במגמול חברו. אדם גמרד את הפקם, עד אבת המחפת, וגמרד לומדת מהסיפור של דוד, ומי אשקי ממים יבור בית לחם אשר בשער, אומרת הגמרד שהשאלה שלה הייתה, מי ישאל את הסנהדרין, את השאלה האם לאדם מותר להציל עצמו בממון חברו, ושלושת הגיבורים אשר לדוד הלכו, ומסרו את נפשם ושאלו את השאלה, ואז הגיעו, וכרה גמרד מסבירה את זה שם במקמת המחפת, שמותר לאדם להציל עצמו בממון חברו, אחר כך הוא צריך לשלם. זאת הייתה התשובה. הגמרא מספרת כאן שהוא שאלה, ושאל היה, הפלישתים התחברו בתוך שעורים. השאלה שלו הייתה אם הותר לו לצרוף את השעורים בשביל למנוע מהפלישתים את המקום להתחבא. לא יודע. טוב, יכול להיות ששם זה היה סיפור של מרידה במלכות, פה זה בן אדם שבעצם לא עשה כלום. פה בן אדם בעל השדה הוא לא אשם בכלום. השאלה היא לצרוף את השעורים של בעל השדה האם מותר לו לעשות את זה? אם הוא משיג את בעל השדה, משלם לו מראש, מצוין. אבל לא יודע איפה בעל השדה. האם מותר לו להציל עצמו בממון חברו? והגמרא פוסקת שכן, שם הגמרא אומרת שהוא בכלל מלך, ומלך מותר לו בכל מקרה לעשות את זה, זה עוד נושא. אבל הוא אומר, הנה, גם כאן מותר לאדם להציל עצמו בממון חברו, רק מה? לשלם, הוא חייב. ואז איך הוא משלם, במקרה הזה, הוא אומר, אין לך, לא יודע מי זה אפילו, כבר יעשה בהם צורכי ציבור. כן, אדם שגנב, אם לא יודע מי גנב, יעשה בהם צורכי ציבור. אז ייתן אותם לציבור, נייר תואלט לבית כנסת, או בכמה מקומות ציבוריים, מכל הסוגים, שאם הבן אדם, הוא, הצרכים שלו ייהנו מזה. או, עכשיו, זה למעשה, הוא לא שאלת הרב אליאשי, כמה? אז ראיתי ששאלו את רב חיים קניאל. כמה? זה פי איזה ערך, כמה עולה כיכר לחם? 5 שקל? 10 שקל? אבל רב חיים קניאל אמר שמפה מהמדרש המשמעות, שכיכר צריך לשלם לפי כיכר לחם באושוויץ. והערך של כיכר לחם באושוויץ זה כמעט כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אז צריך לשלם במחיר כמה שהיום משלמים על זה אז. לפי הערך של אז, לא לפי הערך שווה פה ברוך השם שאנחנו כולנו עם עודף משקל. זה לא, זה המצב של אז. איך הוא קובע? זה היה אפשר רבחן, זה אומר מהמדרש. חיים לשיטתו, שהוא פוסק גם עם מדרשים. בכל אופן, אבל זה באמת מעניין העבורת הזה. לגבינו, יש פה את העניין הזה של חסד ושלמות האדם. יש פה הקדמה מאוד 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 יפה של החתם סופר לשוט שלו, לספר תשובות, חתם סופר על יורי דעה. בחלק יורי דעה, בהקדמה, למעשה נראה מהילדים שלו יפיצו את זה, את הספר, והם בהתחלה כתבו, הקפיצו מאמר של החתם סופר, מאמר מאוד מאוד יפה, בוא נראה אותו קצת, נקרא אותו בפנים ונדלג, זה ארוך קצת, אז נדלג קצת, בוא נראה. אומר טוב, התברך היוצר והשתבח הפורה שבחר באומה נבחרה, אוהבי מקבוציו, שומרי תורתו, עם ישראל, זה רב רם אוהבו. ואתה, כתוב בפסוק בישעיהו ממעלה, ואתה ישראל אבי יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם אוהבי. אומר, למה זה חיבה יתרה נודעת לאברהם אבינו עליו השלום, שער אבות העולם, שקרא אותו המקום בשם אוהבו? מה מיוחד לאברהם אבינו? אנחנו שואל, אומר לך פעם זופר, ברור עניין זה, נודע לנו ממאמר השם יתברך. בפרשה שלנו כתוב, השם אמר המחסה, אני מאברהם את אשר אני עושה, שאני הולך להפוך את סדום, וידעתיו כי ידעתיו, אני אוהב את אברהם, און ידיעה לשון העזה, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כי ידעתיו אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. ידעתיו אומר רש"י לשון חיבה. אומר הורה בזה, כי נפלט, שונה ומיוחד אהבת השם לאברהם אבינו עליו השלום. למה? על שלימד דעת את העם וקרבם לעבודתו. מזה שאברהם אבינו לימד את בני ישראל, קרב את העולם לעבודת השם, לכן ואיש שעמדה לו יותר מכל מעשה הטוב וזכות הנפש אשר היה לו לעצמו. חוץ מכל העבודות של אברהם אבינו הוא ברית מילה שהוא מעל את עצמו, המון דברים טובים הוא עשה. אברהם אבינו קיימן היום המון המון מצוות, מסר נפש בשביל הקדוש ברוך הוא, עם נמרות, בתוך כבשן האש, עמד בעשרה ניסיונות, אבל מה גרם לכי את העתיב? מה גרם לאהבה הגדולה? שלימד אחרים. כי באמת, אומר החתם סופר, גם לפניו, לפני אברהם, היו היה יחידי סגולה, אשר ידעו את השם, ודעת רחב יחפשו, ובאהבתו ישקו תמיד. מי לנו גדול מחנוך? אשר מעוצם תשוקתו ודביקתו בשם, נתפרדה החבילה. חדל מהיות אדם, ונתעלה להיות כאחד מבם מרום במרום, העומדים את פני המלך לשרתו, ואיננו כי לקח אותו אלוקים. זאת אומרת, חנוך נהיה הרי מלאך מרוב הצדיקות שלו. נכון? כי לקח אותו אלוקים, והוא התעלה להיות מלאך. הוא הזדקח לגמרי. הוא אומר, דרכה נפלאה. מה? ש? לפידש, לתוספות די יבמות, כן, עם יד היום, אז זה היום. תוספות די יבמות, עשת דיים, אבל שהוא נהיה חנוך, נהיה מלאך מתה. מלאך, נהיה מלאך בשמיים. הוא אומר, ולא רצינו באברהם אבינו עליו השלום, שנזדקך כל כך. אברהם אבינו לא זכה. נשאר בן אדם, עד סוף חייו. לא זכה להיות מלאך. אומר, אך אבל, לא מצד פחיתות וחיסרון, אף שהוא לא הגיע למעלה. זה לא היה חיסרון באברהם שהוא לא הגיע לזה. לא, כי אם אברהם אבינו עליו השלום היה עושה כאשר עשה חנוך, להתבודד עצמו מחברת בני אדם, ייתן לה גם הוא להיות ממלאכי כן. אם הוא היה הולך בדרך לחנוך, גם הוא היה כמוהו. ואשר לא עשה כן, למה הוא לא באמת לא עשה את זה? כי התבונן בחוכמתו, כי לא באלה חפץ השם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהבן אדם יהיה כמו חנוך, סגור עם עצמו, שישלים האדם את נפשו לבד, ואת אנשי דורו ישאיר אחריו תרבות אנשים חטאים ומחיצי השם. ואנשים יהיו כל אחד. כמקרה שקרה לדורו של חנוך, חנוך היה צדיק, ראו השפיע על דורו, כלום, אחריו היה דור המבול. הניסיון הזה לימד אותו, לימד את אברהם, כי טוב לאדם למעט בהשלמת נפשו, שהוא יהיה פחות צדיק, למען רבות כבוד השם, להרבות כבוד שמיים, למעט את מורדיו, שיהיה פחות מורדים בשם, ולהרבות עבדיו ויודעיו. זה יהיה כמה שיותר עובדי השם. בדיוק, זה מה שהוא ממשיך, הוא אומר ככה, כי מה ייתן, הוא אומר, מה החשבון באמת של אברהם? הוא יתעסק עם אנשים, והוא יפסיד את השלימות של הנפשות, במקום לזכות להיות מנח כמו חנוך, הוא נשאר בן אדם. כי מה ייתן ומה יוסיף האדם אם יוסיף מלאך אחד על אלפי רבבות מלאכי מעלה? יש מיליארדים של מלאכים, קדוש ברוך הוא רצה במלאכים, מה ייתן לו עוד מלאך? הוא אומר, זה החשבון, הוא אומר, מה ייתן לקדוש ברוך הוא? אני יהיה כמו חנוך, תודד עם בני אדם, יהיה קדוש וטהור וצדיק ופרוש, ואני נזכה להיות מלאך. מה יהיה לנו הקדוש ברוך הוא מזה? עוד מלאך. אלא השם בורא וממציא כהנה וכהנה חדשים לבקרים, כל יום יש מלאכים חדשים. ואם כה יעשו יחידי סגולה ממי בכל דור ודור, אם כל הצדיקים מה הם יעשו, יסתגרו לעצמם, ורק אם זכותי בקדוש ברוך הוא, עד שהם יהיו מלאכים. אז יתבסס לקדוש ברוך הוא כל כמה שנים עוד מלאך. אבל ינסה אחד מני אלף, קדוש לשם, ורוב העולם מקולקל, הארץ תושם מרעת יושביה, כל העולם יחרן, כל האנשים יהיו רעים, וחפץ הבריאה, כל המטרה של הקדוש ברוך הוא בריאה את העולם, תישרר מעל, לא יצא מזה כלום. זה המטרה, ודבר זה תתחייב צורת האדם. הוא אומר, אם מתבוננים, רואים שכל צורת האדם מוכיחה שהוא בא לעולם הזה להתעסק עם אחרים, להשפיע על האחרים, ולא לדאוג לשלמות של עצמו. זאת אומרת, גם אם זה ממעט מהשלמות של עצמו. לא, ודבר זה תתחייב צורת האדם, בעצם המציאות של הבן אדם. נשמת שקאי אשר בקרבו. הנשמה, שהיא בעצם היא חלק אלוקה ממעל, נכון? היא קדושה מאוד, הייתה בשמיים. תרם ירדה מהשמיים, לשכון בבתי חומר, לשכון פה בעולם הזה, נגלו אליה מצפוני השם. את כל הסודות של הקדוש ברוך הוא הנשמה ידעה. ועיניה משוטטות בכל, העיניים רואות הכל. ובבואה אל גוף האדם, נסתמו עיניה מעפרוריות חומרו, בגלל החומר והאפר של האדם, הנשמה נסתמת, יורדת מהמדרגה שלה. עיר פרה, אדם יבלט. ומה עלה לשרה הזאת? לעזוב את בית אביה, לסתר את פלאים, להסתפח, להיות נספח לרגבי אפר מן האדמה, ומסתכמת בחברת הגוף ימים רבים, עד שילטוש האדם את חומרו, עד שבן האדם יעבד, ילטש את החומר שלו, שיהיה יעלום, שיהיה נשמתי, זה הרי פרויקט חיים. בשביל מה הנשמה ירדה כל החיים לפה? ומי יודע אם לעת כזאת הגיעה למלכות? מי יודע אם היא תשוב לקדמותה, לחזור להיות מה שהיא הייתה מקודם, באותה רמת צדקות? אומר, למה? אז למה היא ירדה לעולם? זה הרי פספוס, זה פספוס, למה לרדת? להיות שמה, להתענג על השם בדרגות הכי גבוהות. אם לא, כי חבלים האלה יצלו לבנים עם החבלים, כמו חבלי לידה. הבעיות האלה, הקשיים האלה, זה הנעים וטוב לה לנשמה, לצמצם אורה ולמעט דיבה, למעט את היופי שלה ולצמצם את האור שלה ימים רבים, למען תגיע אל תכלית השלמות. מה זה תכלית השלמות? להידמות אסורה ליוצרה, להיות דומה לקדוש ברוך הוא, להיות מן המשפיעים לזולתה, ולהעציל מאורה אל רוח השכל הסמוך לה, אשר למעלה הזו לא תוכלה להגיע בשמיים ממעל, כי אין לה שם בת זוג המקבל את השפעתה, דווקא בעולם הזה, שם היא רק מקבלת. בעולם הזה זה לרדת, אבל להיות משפיעה. זה שווה לרדת מלמעלה ממצפוני השם, למטה לתוך הגוף החומרי, להתבקח שם, באמת, בתוך הפתית והרבש, בשביל להיות משפיעה. להידמות ליוצרה, להיות כמו הקדוש ברוך הוא, להיות משפיעה. שזה צריך את כלי המעשה, ועל זה הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו ולימד אתם את צריכם ואת בניהם ילמדון, מצוות התוכחה, הוכח תוכיח את עמיתך, כל אלה המצוות מורים לנו, כי לא תושלם חפץ הבריאה אם ישלים האדם את נפשו לזד, ולא ישלים את נפש זולתו. כל המצוות האלה אומרים, זה התפקיד של אדם בעולם. ללמד, לתת, להעביר הלאה, אתה יודע א', תעביר א', אתה יודע ב', תעביר ב', חומש, חומש, רש"י, מה שאתה יודע, תלמד הלאה. כל שפה אפשר ללמד, כל דבר אפשר ללמד, לעורר אנשים למחשבה אחרת, אפילו מחשבה אחת. הנה, בעזרת השם שבת היא היורצייט של הרב שך. כולה ידוע מה שהוא כתב בצוואה שלו, הוא מבקש מהתלמידים שקיבלו תועלת ממנו, שילמדו עבור נשמתו, משנה אחת, או מחשבה אחת של מוסר. הוא מבטיח שאם יהיה בכוחי, אני אצא בשבילכם כלי לידו. כאילו זה ישתלם לכם, אני אתפלל בשבילכם, אני אצא בשבילכם. אבל תשים לב, משנה אחת, טוב, משנה בשביל הנשמה כולנו יודעים. אבל מה הדבר השני? מחשבה אחת של מוסר. מחשבה אחת, שבן אדם חושב משהו. אבל זה אפילו לא מתכוון עכשיו שמחשבה אחת של מוסר זה אמור להיות משהו. זה דווקא במובן הכי פשוט של המילה. מחשבה אחת של מוסר, ואם אתה יכול ללמד מישהו אחר, מחשבה אחת של מוסר, זה היה תפקיד של אדם בעולם. בדיוק, זה מה שמתכוון להגיד. זה לא מעט. נראה לי, זה הפתעה, אני בכל זאת שהקריא אותה את הצוואה והלוויה, זה הפתעה גדולה. מה? מחשבה אחת של מוסר? איזה פתוחים. זה היה, למדתי בפונוביץ' אז, כן? מסכת בשעת, משהו ככה בומבסטי. מחשבה אחת של מוסר. ועשו בשבילי משהו, משנה אחת או מחשבה אחת של מוסר. טוב, אבל זה באמת התפקיד של האדם, להשלים את נפש זולתו. ויזהירו באבות והעמידו תלמידים הרבה. אהרון, מה המידה שלו, מה מסערים אותו? אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה. את הכהנים, יורו משפטיך ליעקב. טוב, ממשיך, ממשיך, מביא עוד ראיות. קיצור, ורמב״ם, בפוסקים, ולבש הכהן מידו בד, שלא יבודד, ומכנסי בד, שתמיד יכנס אנשים, וילמד אותם, מביא עוד הרבה פירושים על זה. והאוחז במידה זו, של ללמד אחרים, תמיד לדבר לאחרים, דרך אגב, אחרים פה אצלו, אם אתה שם לב, זה גם ילדים. כן? האדם לא, אדם יכול לפעמים להתפודד מהילדים שלו. הוא חי לעצמו, הוא עובד השם, הילדים מסתובבים, עושים מה שבא להם. האדם תפקיד שלו זה ללמד אחרים. אחרים זה הילדים שלו, אחרים זה תלמידים, אחרים זה חברים, אחרים זה כל אנשים שיש לו קשר איתם. אבל זה התפקיד של בן אדם, להעביר הלאה. זאת אומרת, האוחז במידה הזו של ללמד הלאה, להשפיע, מראה אהבתו אל השם ביתר שאת וביתר עוז. וזה מראים אהבת השם. כי מדרך אוהב את המלך, להתאמץ ולהשתדל בכל האפשר להכניס בני אדם תחת עול מלכותו, ולהרבות לו עבדים כיד המלך. נכון? כשאוהב את המלך רוצה שכולם יהיו עבדי המלך. מה, רוצה שאחרים לא יאהבו את המלך? ויען כי זכה אברהם אבינו עליו השלום למידה זו טרם ציווה השם עליה, רק משכלו ומדעתו עמד בראש כל חוצות, בנה מזבחות וקרא בשם השם. העמיד תלמידים הרבה את הנפש אשר עשו בחרן. לכן לא יאות להיקרא אוהבו של המלך יתברך שמו. זרע אברהם אוהבי. וכמו שהוא אהב את השם, השם אהב אותו. ידעתיו, אהבתיו. למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. והתחלה דברי החתם פותח. עכשיו ממשיך עוד קטע מאוד מאוד חריף ויפה. אומר, כתוב בפסוקים, ספר דברים. יקימך השם לא לעם קדוש, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ואחר כך הוא המשיך, ופותירך השם לטובה וקריב יתנך. אז הוא אומר, הוא מקרא הזה, הוא אומר, דרשוני. ואותירך זה חלק שנשאר, נכון? והנותר ממנו עד פוקר. מה זה נותר? נשאר. מה קשור לכאן? ואותירך השם, הקדוש ברוך הוא, ישאיר אותך לטובה וקריב יתנך. מה זה ישאיר? מברך אותך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך פרי ביתך, פרי עצמתך, כל הברכות, נכון? אז מה זה זה הופיך? הוא ישאיר אותך. אומר גם זה פרי ביתך, מה הפירוש שמה? אומר, אם תתבונן, יש פה הברכה עליונה שאין למעלה. כמו הרמב״ם כותב בעיקרת לבן שלו רבי אברהם, ודבני, רמב״ם חריף מאוד, ודבני, כי האדם המסכן, וזה העולם השפל, אין לו מנוחה בו. והאדם בעולם הזה, האדם המסכן, אין לו מנוחה בעולם השפל. ואשרי למי שחתמו ימיו מהרה, בלי תרדת הנפש. מתי זה אשרי יש פה לרמב״ם? אשרי למי שחתמו, נסגרו, ימיו מהרה. וגמרת חיים צעיר, מוקדם, בלי תרדת הנפש, אשרב, ככה דבר הרמב"ם, דברים מופלאים, באיגרת לבנו רבי אברהם. ככה הוא כותב, והאדם המסכן בזוהר למשפר, אין לו מנוחה פה, אשרי למי שחתנו ימיו מהרה. אז מה אומר, אומר חתם פה, אוכל כוונתו. עיקר האדם, זה העולם הבא, שם זה הנצח, שם זה האמת, פה זה רק הכנה. עקן עצמך בפרוזור כדי שתיכנס לדרקלין. וההכנה הזאת היא כשרמה לעשות מצוות, להשלים את הנפש. ואין שיעור בזמן כמה צריך להשלים את הנפש. הכל תלוי באדם, כמה הוא עושה. כאשר ירים השכל את ידו והנפש מתגברת על החומר, ואז מה קורה? האדם יכול להשלים את התפקיד שלו בעולם קצר, ושב אל בית אביו כנורא או בקיצור ימים. אבל אם מה קורה, אם האדם ככה מתעצל וסוחב, ואז כאילו צריך להיות פה הרבה הרבה זמן עד שתרוד בעולם הזה, ואז אומר הרמב״ם 70 שנה ויותר עד שהוא גומר את השלמת הנפש. אומר הרמב״ם, אשרי למי שחתמו ימיו מהרה, מי שזוכה להשלים את התפקיד שלו בעולם בקצר ולעלות לעולם הבא בלי תרדת הנפש. אומר מעטה, שואל החתם סופר, יתפלא לו, אלוהינו רואו השרידים אשר השם קורא, תקנה הצדיקים הגדולים, הם היו נורום בסדר, ברוך השם, גיל 101, וגם הרב שטיימן, 101, 102, כולם ברוך השם, זקנים ופלגים, מה קרה? הם היו צריכים, אתה יודע, גיל 25, 26 כבר לא להיות פה, עבדים, וזה, הם היו שממלאים את התפקיד בשלמות, אז מה פשט? ובלי ספק, כי הם השלימו נפשם בימי נעורם, ולהיכן אריכות ימים שלנו, מאיפה אריכות ימים הזאת? אומר, אתה מתופר, הם אומרים, מעטה, כי בוודאי הם מצד עצמם כבר חתמו ימיהם, הם מצד עצמם כבר גמרו פה, ואריכות ימים שלהם אינו לטובת עצמם, כי כבר שלמו ימיהם מצד כישרון עכשיו, רק השם יתברך מניחם עוד על האדמה לטובת זריהם וצאצאיהם ותלמידיהם, שיהנו מאורם וישלימו גם הם נפשם. ואין זה טלטול ותרדה לנפש, כי זכות אולה להשפיע מאורה לזולתה. לא בברכה אשר ברך השם את עמו ישראל. אומר, יקימך השם לא לעם קדוש, אתה תהיה עם קדוש. וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך, שזה כבר השלמות של הבן אדם, תכלית השלמות, שהנפש שלמה כבר בגיל צעיר. הם כבר גמרו בחיים, כבר חתמו ימיהם, כי הם בשלמות כבר. וימי הזקנה שבהותירך השם לטובה, קדוש ברוך הוא ישאיר אותך בעולם הזה על פני האדמה, זה מיותר, זה נותר, זה נשאר. למה? בשביל לטובה, בשביל ביתנך, בשביל הילדים שלך, בשביל הצאצאים, בשביל התלמידים, בשביל ביתנך, בשביל ביתנך. וזה תכלית הברכה העליונה, שלא יגיע אליה כאין יחידי סגולה בזמן הזה. כלומר, אין הרבה שמגיעים לדרגה הזאת, שהם מצד עצמם כבר מתוקנים לגמרי, רק שמשאירים אותם בעולם בשביל התלמידים שלך, בשביל עם ישראל. אבל באמת רואים את זה, ככה הוא כיוצא לומר, חתם סופר, הצדיקים הגדולים, האם בנס? ככה, מה זה? מחותק לגמרי, אף פעם לא אכל, תמיד ככה, לא אוכל, לא יושב כבר 80 שנה, איך הוא חי? והכל באמת, עם ישראל צריך אותו, בשביל עם ישראל משאירים אותם בעולם עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, אבל זה גם חייב אותנו להתפלל, נהיה ראויים לזה, להתפלל ולקיים בנו זקני ישראל, אל תשליחנו מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממנו, יש רוח הקודש של הצדיקים בדור שנמצאים איתנו, להתפלל שזה יישאר איתנו. הם נשארים בשבילנו, אז אנחנו צריכים להתפלל על זה. אבל כך כותר אחת המסופר. דברים נפלאים, נפלאים, נפלאים. טוב, למעט, יש לו עוד פה עריכות, אני באמת, קצר לנו הזמן, אז לא נוכל להיכנס פה. אבל יש פה עוד דבר, נחזור לפרשה שלנו, יש עוד קטע לפרשה, גם קטע מאוד חריף. אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, בהמשך הפרשה, המחסה אני מאברהם את אשר אני עושה. כי ידעתי במעל אשר יתבל את בניו, וזה בתור, ותמוד הרשם, למען אבי, על אברהם, אשר דיבר עליו. מה זה למען אבי על אברהם? למען אבי ושמרו דרך השם, מה זה, הוא שומר דרך השם למען אבי השם את אברהם אשר דיבר עליו, כאילו בשביל שההבטחות יתקיימו, מה הוא עובד על מנת לקבל פרט? ועוד דבר, לא נמצא בשום נביא שהקדוש ברוך הוא אומר, רגע, נגיד לו או לא נגיד לו, מה, זה אני מאברהם אשר אני עושה, אני חייב להגיד, מה נושא הזה? ירמיהו, ישעיהו, כל מה, לא, אף פעם לא רואים כזאת, כאילו, כאילו התלבטות של הקדוש ברוך הוא, ונימוק למה בכל זאת להגיד לו. מה הסיפור הזה? הנה אברהם, כאילו, מה הצד שלו? אז הוא אומר, מה, למה את אברהם אבינו? אומר ככה, נראה לה אני יודעתי, אומר חכם סולומון. בוודאי, אם היה אברהם אבינו עליו השלום במדרגת הנבואה, היה נביא. אם אברהם אבינו היה נביא, שיתגלה אליו דבר משפט אשר יעשה באומה או בעיר פלונית, לא יימנע ממנו הנבואה. כמו שנגלה לי ישעיה, ירמיה ויחזקאל, כן, נביא לגויים לפתיחה, גם במה שלא נביא על עם ישראל, נביא. נכון, רק אם יש סיבה לזה, אבל לא רק נבואות של עם ישראל, נביא לגויים לפתיחה. אז דבר שקורה בסביבה של הנביא, באופן טבעי, הנביא אמור לדעת. ככה, דרך אגב, רואים גם את זה בהתחלה של השבוע, שאלישע אומר, והשם העלי ממני ולא הקיף. נכון, על הסיפור של בת השונמית, בן השונמית. כי זה באזור שלו, בסביבה שלו, בדרך כלל, כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה תודו אל עבדיו הנביאים. זאת אומרת, בדרך כלל, כשהקדוש ברוך הוא עושה משהו שקשור לסביבה של הנביא, הוא מגלה לו, הוא אומר לו מראש. הוא אומר אצל אברהם, הוא אומר, אם אברהם היה בדרגת נבואה, לא היה, אני זה עוד רגע עכשיו אומר את זה, אבל אם אברהם היה בדרגת הנבואה, הקדוש ברוך הוא היה אומר לו, כמו ירמיהו, ישעיהו, יחזקאל, כל הנביאים שקיבלו נבואות. נביא, גם במה שלא מגיע לעם ישראל, אבל לא, אומר החתם סופר, אברהם אבינו עליו השלום באמת לא הגיע אל מדרגת נבואה כזו. הוא לא היה נביא כמו ישעיהו, ירמיהו, הוא לא הגיע לזה. כי לא היה לו פנאי להתבודד עצמו במחשבתו, ולקשר נפשו במדרגת נבואה כזו. לא היה לו זמן לזה, למה? לא עשו כל היום עם מוסטפה ועם הלא ידע מכל הערבים שבאו לבקר אותו, לפי שהיה מוטרד תמיד בלימוד התלמידים, והיה דעתו מעורב בין הבריאות להכניסם תחת כנפי השכינה. זהו זה, אברהם אבינו לא היה לו זמן להיות נביא, להתבודד, נביא דורש קצת פרישות מהעולם, להתבודד, להתעמק, הוא כל היום היה עסוק עם ילדים, ילדים בכיתה א' ב' יותר צהורים מאלה שהוא התעסק איתה. עם מי הוא היה עסוק? נכון, אומר חתם סופר, הוא מוסיף את ממש העניין של חעמו, ואילו היו תלמידים, האילו במעלה הנכונה, אומר, היו תלמידים באמת עסקים וראויים ומקבלים, אז היה, לא היה לימודו אותם מניעה כתבודדות המחשבה. אם היו באמת עדיקים, תלמידים טובים, אחרי ישיבה, היה יכול ללמוד איתם וגם להתקדם ולהתעלות. אבל הם, מי הם היו? גויים. מה גויים? עובדי אלילים. כל היום מה הם דיברו איתו? אבל מה ההבדל מהאליל הזה לאשר? לא צריך להיכנס לרמה שלהם. ולהסביר להם במשלים שהם יבינו. ולהתעסק נמוך, 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 עוד יותר למשל, למה אתה צריך להתעסק איתם? הוא אומר, הם בתחילת לימודם, היו במדרגה פחותה, עד שהיה צריך להכניסם לאט לאט, ובלימודם הרגילם לעבוד את השם על מנת לקבל פרס. ולא רק זה, גם כל הסגנון של אברהם אבינו היה, אתה עובד את השם, זה לקבל פרס. ולכן הוא אומר גם בפסוק, למה הנביא השם על אברהם את אשר אדבר עליו? הסגנון של אברהם אבינו הוא לימד את דרך השם לעשות צדקה ומשפט, כי תרוויח מזה. וכי ידעתי במה מה שטבע את בניו את מיתו אחריו שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למה הנביא? בשביל לקבל, בשביל להוביה. ועל שהתנונע נפשו תמיד להתעסק עם קצרי דעת כאלו, אנשים כזה ראש קטן, לא נשאר לו פנאי להתבודד מחשבותיו לנבואה כזו. הוא לא היה לו זמן והוא לא היה בדרגה שהיה מסוגל להיות נביא. אומר לך, אתה מסופר דברים נוראים, כן? לחשוב ככה, אברהם אבינו, אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים. מי ירום דרגתו? אומר, אם הוא היה רוצה, היה עוזב את הבני אדם, הוא היה מגיע לדרגה של חנוך, נהיה מלאך. אומר, אבל מה יהיה לקדוש ברוך הוא מרוב מלאכים? יש כבר מספיק מלאכים. חדשים לבקרים נהיים מלאכים. צריך להיות משפיע, להיות בקשר עם בני אדם, למרות שזה ירידה מהמדרגה שלו. להיות שמה ולהתעסק איתם. אומר, ולכן הוא באמת לא היה ראוי לנבואה. אך השם הטוב, היודע מתכוני לב הנפש, ידע את אברהם. אמר, הלא זה עבדי אברהם. זה עבדי אברהם. האם גם כי לא הגיע למדרגת נבואה כזו? בעצם מצד עצמו הוא עוד לא במדרגת נבואה. מכל מקום לא ייתכן לחסוך ממנו דבר. למה? כי אין חיסרון בשלימות נפשו. וכל מיעוט הכנתו אל הנבואה הוא רק על ידי שהוא מטריד עצמו לכבודי ולמעני, משליך נפשו מנגד, את הנפש שלו, את השלמת הנפש שלו, את העבודה שלו, הוא משליך מנגד וגוזל ממנה מעלת הנבואה. כן, לא ייתכן שצדיק כזה יפסיד על ידי עבודתו באהבתו אותי. וזהו תואר הקרא. אמר השם יתברך, מה אומר? המחסה אני מאברהם? הייתכן שהחסה מאברהם את אשר אני עושה? בעצם לא מגיע לו. בעצם אמור להתכסות ממנו מה שאני עושה. הוא לא הגיע לדרגת נבואה. הוא עסוק כל היום מדבר עם אנשים קטנים על שטויות. הוא לא בדרגת נבואה. אבל הרי למה הוא במצב כזה? הלא ידעתיו פיקיון מיעוט הכנתו לנבואה ולמען אשר יצווה את ביתו ואת בניו אחריו ושמרו דרך השם, והם עוד חוטי הערך עובדים על מנת לקבל פרט למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. הסיבה שהם מקיימים מצוות זה כי זה משתלם, למען אבי השם על אברהם יש חוטחות, יהיה טוב למי ששומר מצוות, לכן הם שומרים. כל כך משפיל עצמו, הולך ממקום גבוה אל מקום נמוך, ללמוד עם קצרי דעת כאילו, וכל זה הוא רוצה לכבוד שמי, להרבות עבדיי ומיודעיי, להרבות כבוד שמיים, היא לזאת שכרו מאיתי תצא, שבכל מיעוט הכנתו, לנבואה אגלה לו כל ספון ולא יסתר ממנו כל דבר. הוא יקבל נבואה למרות שהוא לא ראוי לה. כך, דברי החתם סופר בהקדמה ליורד דעה. אומר, בדבר זה הוא מוסר הפקל, לשלם. אם אמור יאמר עבד היו, אמר יהודי, חשקה נפשי בשם, וחפץ אני להתקרב אליו, ואיך אעשה זאת? למעט בלימודי, מושכלות, שלמות נפשי, כמעשנים נפש חברי? מה, אני אלמד עם הילדים שלי. זה לא ברמה שלי, אני יכול להתעמק הרבה יותר, והם, כשאני לומד איתם, פחות. עם ילדים, עם תלמידים, עם חברותות, עם אחרים, בשיעורים, לא חוצר, כל אחד לפי תרגתו, לפי המעלה שלו. אני יכול להספיק הרבה יותר. מה, אני אתעסק עם אחרים? התשובה אליו, דברי חז"ל, הרבה למדתי מרבותיי, ויותר מחבריי, ותלמידי יותר מכולם. היפלא מהשם דבר למלות לך שלמות נפשך, מה שהחסרת לכבוד שמו? אתה עשה את אשר תובעת לעשות, ללמד דעת את העם, והשם יעשה את שלו. עשה רצונו כרצונך, והוא יעשה רצונך כרצונו, למלות נפשך מידיעת השלמות, ויספיק לך זמן המועט, להשיג השגות רבות ונשגבות עוד יותר מכדי יכולת מסליחה. עוד הנה, סגולה, בדוק ובנושא. אדם לא יכול להיות לא בדרגת, לא, הכל זה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו יותר מכפי היכולת. ועל זה אמרו חז"ל, אף על פי שניתנה נבואה מן הנביאים, מן החכמים לא ניתנה. למה? כי הקדוש ברוך הוא לחכמים שפורחים באחרים, הוא מגלה להם את כל הסודות, כל השם ויר לנו דברים גבוהים ורמים שהם בדרגת הנבואה. למרות שבן אדם מצד הטבע לא מסוגל להגיע לזה, זה כל תוכיח לו, אני לדודי ודודי לי בכל עת ובכל מקום. טוב, הוא ממשיך פה הלאה, שהשם יזכנו לרצוננו לראות את מלכנו במרד ימינו אמן. רבי חמנים לקשנו רצוננו.